קול דוד, קול האמת הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנחנו פותחים את השידור של היום חמישי 13 באוקטובר 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. בנק ישראל העלה באחרונה את הריבית פעם נוספת, בטענה שזה יסייע להילחם באינפלציה שקיימת ברמות גבוהות בשורת מדינות בעולם. בתוך כך אתר חדשות ישראלי ציטט את אנדרו רוס סורקין, בעל התור שהקפיד לפרסם מאמרים בעיתון ניו יורק טיימס, כי המצב הקיים בישראל הוא תוצאה של היציאה ממגפת הקורונה והמלחמה הרוסית-אוקראינית. לדבריו, אינפלציה היא פונקציה של היציאה ושל בעיות אספקה, הן בהקשר של סחורות בפועל והן בהקשר של עבודה. ברגע שסין תחליט לשנות את מדיניות הנעילה שנכנסה לתוקף בקורונה, יהיה שוב זרם של סחורות ושירותים שיחזרו להיות זמינים, ואז המצב הזה ישתפר. במקביל, ממשיך סורקין, חברות גדולות במערב הבינו כי לא ניתן יהיה לקחת את הסיכון מול סין שנית, והחליטו להעביר מפעלים למקומות אחרים כדי שלא יהיה שוב את הזעזועים האלה משינויים בשרשראות האספקה בעתיד. מצד שני, כל המהלכים האלה הם אינפלציוניים לחלוטין. אלו דברים שעולים כסף וזה ייקר את המוצרים, דברי סורקין. מאזינים יקרים, סורקין גם מתייחס למשבר הכלכלי בבריטניה. בתחילת השנה חזו צמיחה כלכלית בממלכה אולם במצב הנוכחי אזרחיה מתמודדים עם מיתון מעמיק ומטבע שחוק, אינפלציה גבוהה והתנגדות של תושבים לתשלום על החשבונות ההולכים וגדלים. לטענת סורקין, התנהלה הממשלה לא נכון במובן הכלכלי, מה שהוביל ליוקר המחיה שקיים גם היום. אבל סורקין מדגיש כי המחיה הכי קשה היא דווקא בישראל. בכל העולם התרגלו לחיים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אבל אין מודעות לכך. אנחנו מנהלים אורח חיים מעל ליכולת שלנו, וזו דינמיקה שקשה לשנות. אמר סורקין והוסיף, בישראל המחירים מאוד גבוהים, אבל אנשים כבר חושבים שזו הנורמה. יש מי שמנסים לעשות השוואה על ההידרדרות הכלכלית בעולם בספטמבר 2008, כאשר החלו הבורסות לנצוח והשווקים להתרסק. אלה חוששים שההתרסקות הפיננסית החריפה של אותה שנה תחזור על עצמה לאור המצב הכלכלי הגלובלי הנוכחי, וודאי שזה יפגע רבות בישראלים. הפרשן סורקין הביע דאגה נוכח המצב החמור ואמר כי הוא מקווה שהמצב הכלכלי הנוכחי לא יהפוך לשידור חוזר של 2008 לאור העובדות בשטח, האינפלציה, יוקר המחיה, תנודות בשווי מטבעות. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד בשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמינאי קיבל את בני חברי המועצה לזיהוי אינטרסי הממשל, ובתוך כך אמר כי ההתבריות האחרונות היו בהתאם לתכנון פזיז מצד האויבים. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש כי מדיניותה של איראן מבוססת על חיזוק היחסים עם המדינות השכנות והארגונים האזוריים והבינלאומיים, והוסיף כי טהרן שואפת להגביר את התפקיד האזורי והבינלאומי של ועידת סיקה. ראש סוכנות הגרעין האיראנית מוחמד אסלאמי אומר כי הדוחות האחרונים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבוססים על הצעדים הרשמיים והברורים של סוכנות הגרעין האיראנית. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי הוועידה לאחדות האסלאמית מעודדת את נציגי העמים האסלאמיים לקיים דיאלוג בין הדתות. הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס אומר כי הפלסטינים לא יהיו מוכנים לקבל את המשך המצב הקיים בשטחים הכבושים. החדשות במלואן מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמינאי קיבל אתמול את בני חברי המועצה לזיהוי אינטרסי הממשל. בתוך כך אמר כי ההתבראויות האחרונות היו בהתאם לתכנון בזיז מצד האויבים בתגובה להתבטחויות הגדולות של העם האיראני. המנהיג הוסיף כי כל עוד העם ממשיך לדבוק בממשל האסלאמי ובערכים הדתיים, האויבים ימשיכו את התכסיסים האוינים, והדרך היחידה לסכל את התכסיסים האלה היא בעמידה האיתנה. המנהיג המשיך בהתרחשויות האחרונות, הפעילות של האויבים הייתה ברורה לכולם, ואפילו למומחים הזרים הניטרליים. לא היו ספונטניות פנימיות. כבוד המנהיג אמר כי המועצה לזיהוי אינטרסי הממשל נהנית ממעמד מכובד וחשוב מאוד בממשל של הרפובליקה האסלאמית. המנהיג הוסיף כי למועצה תפקיד חשוב מאוד, מכיוון שחבריה הם אנשים מומחים בקיאים, ויש להם ראייה מקיפה ביחס לסוגיות השונות במדינה. כבוד המנהיג אמר, הם יושבים כקבוצה, חושבים, עובדים, מסיקים תוצאות ומסקנות, וזוהי רוח ההתייעצויות החשובה מאוד. אייתוללה סייד עלי חמינאי הודה לחברי המועצה לזיהוי אינטרסי הממשל במושב הקודם על מאמציהם, במיוחד בפגישות האינטנסיביות בנושא המדיניות הכללית של התוכנית השביעית, וכן החייאת זכר החברים שנפטרו, במיוחד אייתוללה השימי שהרודי זכרונו לברכה. הנשיא אברהים רئיסי הדגיש כי מדיניותה של איראן מבוססת על חיזוק היחסים עם המדינות השכנות והארגונים האזוריים והבינלאומיים, והוסיף כי טהרן שואפת להגביר את התפקיד האזורי והבינלאומי של ועידת וארגון סיקה. לפני צאתו לקזחסטן אמר הנשיא אברהים רئיסי כי הוא משתתף בפסגה השישית של סיקה שמתקיימת בקזחסטן, והוסיף כי ארגון סיקה לשיתוף פעולה ובניית אמון באסיה מספק הזדמנות טובה לאיראן ולמדינות האזור, כאשר באמצעות ארגון זה איראן מתחפרת לתשתיות הכלכליות של אסיה. ראוי לציין כי הנשיא רئיסי השתתף לראשונה בפסגת סיקה שתתקיים בבירה הקזחית נור סולטן, ושולי הפסגת צפוי לקיים שיחות דו צדדיות עם עמיתיו שנפגש עמם במהלך ועדות קודמות, כמו פסגת שנגחאי, סמרקנד והעצרת הכללית של האום בניו יורק. ראש הסוכנות, סוכנות הגרעין האיראנית, מוחמד אסלאמי, אמר כי הדוחות האחרונים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבוססים על הצעדים הרשמיים והברורים של סוכנות הגרעין האיראנית. בהתייחסו לדוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בנוגע להעשרה בסדרה שלישית של הצנטריפוגות החדשות במתקן נתנז, אמר מוחמד אסלאמי, אני מאשר זאת, כמובן שהדיווחים הללו סודיים והסוכנות חייבת לשמור על הסודיות, אבל בכל פעם דוחות סודיים דולפים לתקשורת. מוחמד אסלאמי הוסיף כי מכיוון שאיראן חברה רשמית בסוכנות הגרעין הבינלאומית ומחויבת לאמנות הבינלאומיות, כל הפעולויות בתחום הגרעין מתבצעות בפיקוח הסוכנות הבינלאומית, כאשר אנו מודיעים רשמית לסוכנות הבינלאומית על הכוונה, העיצוב, זמן היישום והתפעול. אסלאמי הסביר כי הדוחות שברסימה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באחרונה מבוססים על הצעדים הרשמיים של סוכנות הגרעין האיראנית, וצעדים אלה ננקטו במסגרת יישום חוק הצעדים האסטרטגיים ובמסגרת ההתחייבויות בהסכם הגרעין. הנשיא אברהים רئיסי אמר כי הוועידה לאחדות האסלאמית מעודדת את נציגי העמים האסלאמיים לקיים דיאלוג בין הדתות, והוסיף כי המדינות האסלאמיות הן מדינות עשירות תרבותית וחומרית, והצעירים המשכילים מבחינה דתית ורוח ההתקוממות נגד האויבים מהווים נכס ענק לאומה האסלאמית כיום. הנשיא ראיסי הוסיף בנאום בוועידת האחדות האסלאמית שהתקיימה אתמול בטהרן, כי הנושא הפלסטיני בעיר הקודש הם הנושאים החשובים ביותר למוסלמים שלא הסכימו ולא יסכימו לרעיון של נורמליזציה עם מישות הכיבוש הישראלית. הנשיא ציין כי האימאם חומייני, זכרונו לברכה, הניף את דגל האחדות המוסלמית בכל העולם, למרות שהיו פערים מחלוקות, ובאמרו כי האסלאם עונה על כל הצרכים של בני האדם בזמן המודרני, ומעניק לו את הכוח לעמוד מול התרבויות שאינן תואמות את הדת. הנשיא ראיסי אמר כי למוסלמים יש כיום מכנים משותפים רבים שמאחדים אותם ומאפשרים להם להתמודד עם הבדלים וליצור ציוויליזציה דתית בעולם, מה מחייב לקדם תהליך הסברה והבהרה בנוגע לעמדות האסלאמיות וחשיפת נקודות התורפה וחוסר האונים של האויבים. הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס נאם היום בקזחסטן והתייחס להתדרדרות בשטחים הפלסטינים הכבושים, כאשר אמר לא נהיה מוכנים לקבל את המשך המצב הקיים, לא נהיה היחידים המחויבים להסכמים עם ישראל, אנו נשקול מחדש את כל ההסכמים, מה אמר הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס, והוסיף נדרוש מישראל התנצלות, הכרה וביצוי על מעשי הטבח שביצעה כנגד בני העם הפלסטיני בשנת 1948 ולאחר מכן. מהומות והתנגשיות פרצו אתמול במספר גדול של שכונות במזרח עיר הקודש הכבושה בין הפלסטינים לבין המתנחלים הציונים. מקורות ישראלים דיווחו על מקרים רבים של השלכת אבנים לעבר כלי רכב, כמו כן ירי זיקוקים ברחובות ואל עבר בתי מגורים במוקדים רבים במזרח עיר הקודש, ובתוך כך הוצתו פחים והושלכו בקבוקי תבערה. המקורות הישראלים דיווחו כי שני קציני משטרה נפצעו מהשלכת מטען צינור. עוד דווח כי בשכם לפתיחה אש לעבר המתנחלים שיברצו למקום מלווים בכוחות אבטחה כבדים. אש נורתה גם לעבר כוחות הכיבוש הישראלים במחסום קלנדיה בגדה המערבית הכבושה. משרד הבריאות הפלסטיני ברמאללה דווח אתמול על פלסטיני שנורה למוות על ידי החיילים הישראלים במחנה הפליטים ערוב שבאזור בית לחם במהלך ההתנגשיות עם כוחות הכיבוש הישראלים. כמו כן, לפי הדיווחים הישראלים, שני פלסטינים נוספים נפצעו בעימותים באורח קשה ובאורח בינוני. עד כאן מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון בנושא הגבול הימי עורר תגובות תמיכה או ביקורת חריפה. הקבינט הישראלי אישר כמובן את ההסכם. ראש המוסד והרמטכ"ל הבהירו בישיבת הקבינט כי ההסכם לא טוב לחיזבאללה. שר המלחמה גנץ אמר כי ההסכם קובע משוואה ביטחונית חדשה. מצדו ראש הממשלה יאיר לפיד הודיעה כי יזמין את ראש האופוזיציה בנימין נתניהו לתדרוך בנושא, ואמר על ההסכם זהו הישג כביר. אבל יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, שהיה בראש המבקרים, כנה את ההסכם מביש בחובבני. נתניהו חזר בכך על הדברים שאמר לו פעם, כי הוא מתנגד להסכם ויבטל אותו אם יחזור לשלטון. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ולשעבר המשנה לראש המוסד, רם בן ברק, תקף את נתניהו ואמר, הוא תמיד אומר מה שמשרת אותו באותו הרגע ולא מה שנכון. הרי הוא לא באמת חושב ככה. כך הסביר ראש ועדת החוץ והביטחון והוסיף, כי נתניהו יודע שזה הסכם מצוין. מי שנכנע לטרור באופן מובהק בכל השנים זה בנימין נתניהו. הוא היה חותם על ההסכם הזה בשתי ידיים. חבל שהוא תמיד לוקח את האינטרס האישי שלו ושביטחון ישראל ילך לעזאזל. עוד אמר, נתניהו יודע שהוא לא יהיה ראש הממשלה הבאה. ואני חושב שהוא כבר מבין שהציבור בישראל מבין שמדובר באדם שלא מעניין אותו שום דבר. גם לא ביטחון ישראל לא מעניין אותו. השיקולים שלנו לגבי הסכם כזה או אחר, או לגבי החזון הישראלי, נעשים על פי שיקולים אסטרטגיים שטובים לישראל ולא לפי שיקולי הבחירות. לדבריו, אם היינו הולכים לפי שיקולי בחירות, לא היינו רצים להסכם הזה. במקרה הזה ישראל התפשרה, אך לא ויתרה על בית ברב. בן ברק התייחס גם לסעיפי ההסכם וציין כי הכסף יכול להגיע לידיים, הכסף לא יכול להגיע לידיים של נסראללה, מבנה שיש ערבויות אמריקאיות. אחרי שנעביר את הכסף לחברות, הן יעבירו אותו ישירות לממשלת לבנון. כל חברה תעשה שימוש אחר בכסף. תעמוד בפני סנקציות, זה חלק מההסכם. לכן, זה מבטיח שזה יועבר לממשלת לבנון ולתחנות הכוח של החשמל. ההסכם, מבחינת בן ברק, הוא אסטרטגי. מבנה, כך אמר, כשמסתכלים בראייה אסטרטגית, מבינים שלבנון תפסיק להיות תלויה בנפט האיראני. היא תקבל גז משלה, כדי להניע את תחנות הכוח שלה, ומובן שזהו לטובת שני הצדדים על בדבריו. עם זאת, ההסכם בין ישראל ללבנון ביחס לגבולות הימיים והפקת הגז, ההסכם הזה יעמוד במוקד הבחירות בישראל, ואז יהיה ניתן להבין מה אם הכף יכרע לטובת יאיר לפיד או בני בריתו, או לטובת נתניהו וחבורתו. כאן קול דוד, מאזינים גם בחדשות של היום. מפקד מג"ב משמר הגבול בישראל אמיר כהן הורה על כניסתן לחוננות של 10 בלוגות מילואים של מג"ב לאחר הערכת מצב שהתקיימה בעקבות ההתנגשיות שאירעו בעיר הקודש. הממשלה הישראלית אישרה אתמול את ההסכם עם לבנון ואת הצעת ראש הממשלה יאיר לפיד להניח את ההסכם בכנסת. ראש הממשלה הישראלי יאיר לפיד כינס מסיבת עיתונאים יחד עם שר המלחמה בני גנץ ושרת האנרגיה קארין אלהרר בנושא ההסכם על הגבול הימי עם לבנון. לפיד אמר כי ההסכם הוא הישג כביר לביטחון ולכלכלה בישראל. במקביל, שרת הפנים הישראלית איילת שקד התאמתה עם ראשי מערכת הצבא בדיון שהתקיים אתמול על הסכם עם לבנון. היא אמרה כי אם נסראללה לא היה מאיים, לא היו מגיעים להסכם. בג"ץ הישראלי דחה בתוך כך עתירה למתן צו ביניים להקפאת ההסכם המתגבש עם לבנון, לאחר שהממשלה הבהירה כי בשונה מההודעה הרשמית, ההסכם עם לבנון לא יובא היום להצבעה. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידור ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז, לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.